למיטב זיכרוני, היה לנו איזה כמה שבועות שלא נפגשנו, אז אם אני זוכר נכון, אנחנו סיימנו את המבט על ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, ועכשיו אנחנו מגיעים למצוות אהבת השם. אהבת השם עוד לא התחלנו לדבר, נכון? טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק ואהבת את השם אלוקיך, מצוות אהבת השם, ו... טוב, כשבאים להבין את מצוות אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, יש בעניין זה הרבה מאוד שאלות וקשיים. רבים מהראשונים עסקו בשאלה איך בכלל אפשר לצוות על אהבה, על רגש. אפשר לצוות על פעולה, יכול לצוות, עשה א' עשה ב', זה נתון לשליטה, אבל אפשר לצוות על רגש, אפשר להגיד לאדם, תאהב את השם. אם אוהב, אוהב, אם לא אוהב, לא אוהב, אז איך פתאום מצווים על אהבה? זאת שאלה ידועה. והשאלה הזאת העסיקה את הראשונים בהקשרים שונים. היא העסיקה גם את הראשונים גם בהקשר של ואהבת לרעך כמוך, ושם אפילו יש אצל הרמב"ן, הרמב"ן מוטרד ואהבת לרעך כמוך משאלה יותר רחבה מאשר הציווי על עצם אהבה. שם כתוב אהבת לרעך כמוך, והרמב"ן מתקשה בזה, איך אפשר לצפות לאהוב אדם אחר כמוני, כן? כולנו יודעים ש קשה לאהוב אדם אחר בדיוק כמוך, נכון? ולא עוד, אלא שכבר בא רבי עקיבא ולימד, למרות שכתוב אהבת לרעך כמוך, חייך קודמים לחיי חברך, אז זה לא ממש כמוך. ובאמת הרמב"ן, כשהוא בא לפסוק אהבת לרעך כמוך, שם בפרק י"ט בויקרא, אומר הרמב"ן הפלגה. מה זה הפלגה? בעברית פשוטה, גוזמה. זה לא כל כך רציני, אבל איך אפשר להגיד על ציווי של התורה שהוא לא רציני חלילה, כן? ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן, הפלגה, גוזמה. הרמב"ן עומד על כך שבעצם כשהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, ברור שאין התורה מתכוונת שאדם יפתח רגש של אהבה כלפי זולתו, שהוא יאהב את זולתו בדיוק כמוהו, כי הלב יודע, החוש מחיש את האפשרות הזאת. וכולנו יודעים שמעגלי אהבה רבים הם. האדם אוהב את עצמו, ואחר כך אוהב את משפחתו, בלי להיכנס כרגע לחלוקה הפנימית בתוך המשפחה, כן? אבל אוהב את בני משפחתו, ואחר כך את החברים הקרובים, אלה שהוא מכיר, ואחר כך אולי במעגלים רחבים יותר, אלה שהוא לא פגש אותם אף פעם, וכולי. הוא ודאי אוהב את בני עמו, ואחר כך אוהב את אלה שאינם בני עמו, אולי, אם הוא אוהב או לא, בסדר? יש כל מיני מעגלים, נכון? יש מעגלים שונים של אהבה. אבל אומר הרמב"ן שמפני זה כתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך, ולא כתוב בתורה ואהבת את רעך כמוך. כך אומר הרמב"ן. והוא מסביר שההבדל בין ואהבת לרעך כמוך לבין ואהבת את רעך כמוך, לאהוב את, זה מה שאנחנו מכירים, המושג של אהבה, וזה באמת אי אפשר לדרוש שיהיה כמוך. לאהוב ל, שמשמעותו לאהוב לרעך כמוך, זה במובן של לרצות בשבילו דברים טובים. לאהוב שיהיו לרעך משהו שאתה רוצה שיהיה לך. כן? דהיינו, אל תפתח אצלך צרות עין. אל תהיה צר עין שאתה רוצה שרק לך יהיה כל הטוב, ושלחברך לא יהיה מכל טוב. ואהבת לרעך כמוך, תאהב שיהיה לרעך כל טוב כמו שאתה רוצה שיהיה לך. כאן לא מדובר על פיתוח מערכת רגשית כלפי זולתך, אלא מדובר על רצון, הייתי קורא לזה בעברית שלנו, היום אנחנו קוראים לזה, תפרגן לרעך כמוך. תפרגן לו, תרצה שגם הוא יצליח, בדיוק כמו שאתה רוצה להצליח, תרצה שגם הוא יצליח. אתה רוצה שיהיה לך, לא יודע מה, X, תרצה שגם לא יהיה X. אתה רוצה לעצמך כל טוב, תרצה שגם לא יהיה כל טוב. במובן, בצד הנגטיבי, בצד השלילי, חזל אמרו את זה באותה סוגיה של הגר שבא אצל הלל, דהלך סנה לחברך לתעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. כן? ובמובן, בצד הפוזיטיבי, אפשר לדבר על מה שאהוב עליך, מה שאתה רוצה לעצמך, תרצה שגם יהיה לחברך. מובן? אבל כל זה הרמב"ן עושה עם היכולת בעצם להתחמק, סליחה, עם היכולת להתחמק מן אהבת הרע במובן של אהוב את הרע, לפתח כלפיו איזה רגש כמוך, כי זה הרמב"ן אומר וזה בלתי אפשרי. הוא אומר שלכן התורה כתבה, כן? לרעך, אבל לא כתבה את רעך. אז כל זה עוזר לנו כלפי אהבת הרע, אפשר לדבר שהתורה לא מצווה אותנו לאהוב את הרע כמונו, אבל היא מצווה אותנו ביסודו של דבר לאהוב ולרצות בשבילו כל טוב. כן, לרצות בשבילו שיהיה לו כל טוב. בסדר? זה ואהבת לרעך כמוך. אוקיי. אבל מה אנחנו עושים? ואהבת את השם אלוקיך. כאן כבר הציווי הוא ואהבת את השם אלוקיך. ציווי לאהוב את השם. וגם כאן יש בין המפרשים, לא נאריך בהם עכשיו, שכאלה שניסו להסב גם את מצוות אהבת השם, כן? לא למצווה שאמורה לפתח רגש כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא שוב, במובן זה של לדעת אותו, להבין שהוא שלם, לדעת שהוא שלם, בכל מיני שלמויות וכו', כן? שזאת הכוונה. מה?
דרך כלל
לא, אתה הסצת אותי לכיוון של, אמרתי שיש גישות שרואות גם במצוות אהבת השם, גישות כאלה שלא רואות במצווה הזאת כבאה לצוות על פיתוח רגש של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, כן? אלא יותר על ידיעתו או על הבנה שהוא מושלם וכו'. במובנים האלה. בעצם גם שם יש איזשהו רמה של, הייתי אומר, של ניסיון לקרב את זה יותר אל הדעת, אל השכל, איך אפשר בכלל לפתח רגש כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל אני חושב שא' אצל קדמוננו רואים ביטויים כאלה, כן? אנחנו רואים אצל דוד המלך, טוב, חז"ל מייחסים לדוד המלך, אבל למרות שהפרק הוא למנצח משכיל לבני קורח, כן? כאייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. מתי יבוא וראה פני אלוקים? פה מדובר בפירוש על ערגה ועל כיסופים אדירים למפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא. ברור שמדובר על משהו מאוד מאוד רגשי, כן? או צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי וכו'. ברור שמדובר שם על פיתוח של רגש, ודאי כך רואה את זה הרמב״ם, שהמצווה של אהבת השם היא מצווה לפתח רגש של יוקד של אהבה כלפי הקדוש ברוך. רק איך עושים את זה? זאת שאלה קשה. איך לומדים לאהוב את השם? ובעניין הזה עכשיו אני מתחבר אליך, כן? בעניין הזה כמובן הדרך לדבר על אהבת השם זה מושג גדול, אבל כיוון שדיברה תורה בלשון בני אדם, אז אם אנחנו רוצים לנסות ליישם את הדבר הזה, אז צריכים להוריד את זה לשפה אנושית, כן? ולהבין איך אדם אוהב אדם, כן? ולאור זה לנסות אחר כך לעשות את הטרנספורמציה, את המעבר מהמושגים של האדם אוהב אדם לאדם אוהב השם. בסדר? זה לכאורה הדרך שבה צריך לעשות. אכן הרמב״ם בהלכות תשובה אומר ביטוי כזה. אני רק אומר לכם משפט אחד מתוך הרמב״ם בהלכות תשובה, כדי ש... אומר הרמב״ם, וכיצד היא אהבה ראויה? שם הוא לא מדבר על איך מגיעים לאהבה, אלא מהי עוצמת האהבה, מהו הטופ של אהבת השם שאדם צריך לשאוף אליו. אז הוא אומר, שיאהב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי אהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו ובמקומו, בין שעה שהוא אוכל ושותה, יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהבה. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת מה זה? תחשוב על אדם שאוהב את אשתו, אהבה יהיה כחולת אהבה אני, כן? תחשוב על הדגם הזה, יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהבה. זאת אומרת, הוא לוקח שוב דגם אנושי, הוא אומר, אתה רוצה להעביר את זה לקדוש, הוא חושב, תעביר אותו ותכפיל אותו בעוצמות יותר גדולות. איך אדם אוהב אדם? איך לומדים לאהוב בני אדם?
נו?
מה?
נתינה.
נתינה. ככה אתה אוהב בני אדם.
כל על ידי זה שאתה נותן לו, אתה מתחבר אליו.
טוב. מה אתם אומרים על ההצעה הזאת? של הנתינה? מאיפה אתה לוקח אותה?
הרב אדלר עם הנותן.
מי?
הרב.
הרב דסלר, אתה מתכוון. כן. מכתב מאליהו. כן. זה כולם מכירים, כולם מצטטים. אבל לדעתי, שם... אני חושב כך לפחות. לא יודע מה, אני לא נדמה לי שזה כך גם כתוב שם, אני חושב שזה למיטב ידיעתי כך כתוב שם גם, כן, למיטב זיכרוני. מה שהרב דסלר אומר, הוא לא מדבר על הדרך להגיע לאהבה, הוא מדבר על חשיבות הנתינה. הוא מדבר שם על סוד הנתינה, שבנתינה כשאתה נותן למישהו אתה גם מתקשר איתו, כן? אבל אני יכול לתת לאדם גם לאהוב, כן? כשאתה מרגיש שהוא חלק ממך, אז אתה נותן לו, ואז זה מתפתח את אהבה. אני אומר, איך בכלל, אני פוגש בן אדם, הנה, אתה, יש פה קבוצה של אנשים. אתם נפגשתם כאן לפני כמה חודשים, הגעתם לך, כן? איך אתם, אתה פוגש, אתה הולך ברחוב, רואה אדם. איך אתה בכלל חושב או חולם לאהוב אותו?
יש לו תכונה
אחרת, אתה חווה אליו. אז קודם כל אתה צריך להכיר אותם. כדי להתחבר לתכונות שלו, אתה צריך להכיר אותו. אז הדרך כמובן לאהוב אנשים עובר דרך ידיעתם, דרך הכרתם. מה אני לומד בהם שאני יכול להתקשר? זה יכול להיות תכונות, מידות טובות שיש לו וכו'. אני יכול לאהוב את מידת הנתינה שלו. ואז מתוך זה אני מתקשר איתו. בסדר? למשל, אני יכול ללמוד, לראות אולי את... אולי עושה כל מיני דברים לפעמים. הוא מוכשר, יש לו ידיים... ידי זהב, הוא מסוגל לייצר כל מיני זה, או אולי הוא אומן, כן? הוא מצייר יפה, הוא, אני יודע, מנגן יפה, כן? כל מיני דברים כאלה. אולי הוא חכם, אולי הוא יודע הרבה, יש לו הרבה ידיעות, כן? אולי אנציקלופדיה מהלכת, גם זה יכול להיות, כן? זאת אומרת שכשפוגשים אדם אפשר לאהוב או את תכונותיו או את מעשיו או את חוכמתו בגדול, נכון? שלושה דברים. מסכימים? לא?
כן.
נשמע סביר.
זה נחשב אהבה שלא תלויה בדבר?
למה זה תלויה בדבר?
לא, זה
הגדרה מאוד... בסדר, שאלה איך אתה מגדיר אהבה תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר, לדעתי, אתה רוצה לדעת את ההבחנה בין אהבה שתלויה בדבר לאהבה שלא תלויה בדבר? כן? זה בעצם... המשנה באבות אומרת לך פירוש, איזו אהבה שתהיה בדבר, אם בטל דבר בטל אהבה או לא, כן? עכשיו תבין, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת בעומק, כן? אם תבוא לבן אדם, בכוונה אני אתן עכשיו דוגמה של אהבת אישה, בסדר? תבוא לבן אדם, תגיד לו, תשמע, יש לי פה אישה שהיא עקומה, גם עיוורת בשתי עיניים, גם חירשת בשתי אוזניים, גם גידמת בשתי ידיים, או בשתי גידמת זה בידיים, נכון? וגם קטעת בשתי רגליים, כן? וגם פרצוף כולו מעוות וכולי. אני אומר לו, אני מציע לך, זאת הקלה הכי טובה שמתאימה לך. אני אתן עצמי שאף אחד לא יוצא לי, לא יהיו פה, לא יקפצו פה הרבה מתנדבים להתחתן עם בחורה כזאת, נכון?
כמה נדוניה?
כמה נדוניה? אני חושב שגם עם כל הנדוניה, אם יש לך מוח בקודקודך, אז לא תעשה את זה, נכון? אוקיי, בסדר. אבל, כן? אחרי שלמדת להכיר את האדם, וכו', נניח שהתחתנת עם אישה, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, קורה אסון. כן? השאלה מה אתה עושה אז? האם אתה אומר, מה, אני עם אישה כזו, אני התחתנתי עם אישה עם שני עיניים, עם שתי אוזניים, עם פרצוף יפה, עם תכונות יפות, עם מידות טובות, עכשיו עם חתיכת קרש ששוכב במיטה, אני, עם זה לא התחתנתי. כן? אז האם אז אתה בטל דבר בטל אהבה, או שאז אהבה? איך מייצרים אהבה? זה לא יכול להיות שאתה מייצר אהבה באמצעות הכרה של האדם, אבל אחר כך, כן? כשהאהבה כבר נוצרת, כן? אז נפשו קשורה בנפשו. ההתקשרות היא התקשרות נפשית, ואז זה הרבה מעבר למה שיש. כשאתה רואה אנשים, בני זוג שמטפלים בבנות הזוג, או להפך שלהם כשהם נופלים והופכים להיות סיעודיים וכו', חס ושלום, אתה עוד רחוק מזה, כן? אבל כשאתה רואה תופעות כאלה, אולי אצל הסבא, הסבתא, שיהיו בריאים, אני לא מאחל להם בריאות לכולם, כן? אבל כשרואים תופעות כאלה, אז לומדים, כן? שבעצם אותה התקשרות נפשית שנוצרה, יכול להיות שבתחילת הדרך זה היה קשור עם, כמובן, עם, זה, עם תכונות טובות ועם קשר נפשי עמוק וכולי, אבל אחר כך הקשר שנוצר, הוא כבר קשר, הוא באמת, גם אם תיבטל הדבר, לא תיבטל אהבה, לכן זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אתה מבין? אבל כדי לייצר את האהבה, כן? אז אתה חייב את הדבר הזה שייצור את הקשר הזה, כן? הדבר הזה שיוצר את הקשר, האהבה אינה תלויה בו. בסופו של דבר, הנפשות מתקשרות זו עם זו. נכון?
הצינור.
לא, הצינור, זה יותר מצינור. הצינור זה מלאכותי מדי. אני... אוקיי. כן? עכשיו כך. אם אתה רואה את הנקודה הזאת, אז לכן, גם הרמב״ם, כשהוא בא לעסוק בשאלה הזו, של האחי הדרך להגיע לאהבתו יתברך, כן? אז הרמב״ם בעצמו שאל את השאלה הזאת ונתן עליה שתי תשובות בשני מקומות שונים בכתביו. תשובה אחת, אומר הרמב״ם בלכות לסודי התורה, אנחנו מיד ניכנס אליה. תשובה שנייה, הרמב״ם מביא לנו בספר המצוות, מצוות עשה ג', כן? ויש פער בין שתי התשובות הללו, ונרצה להבין מהו היחס בין שתי התשובות הללו. נתחיל קודם כל דבר הרמב״ם בלכות לסודי התורה פרק ב', אומר הרמב״ם, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תראה. אז קודם כל אנחנו פוגשים כאן איזה מין מצווה כפולה ביחס הקדוש ברוך הוא. האדם מצווה לאהוב את השם וגם לראה אותו, שזה כבר מעורר איזה מתח מסוים. איך אפשר גם לאהוב אדם וגם לראה ממנו? גם זה מותר לנו לחשוב בכלים אנושיים, לחשוב על איזה דמות שאנחנו גם אוהבים וגם יראים ממנה, ויש כל מיני דמויות כאלה שאדם יכול לדמיין לעצמו ולהבין את המשמעות של מה המשמעות של אהבה, מה המשמעות של אהבה בהקשר הזה וכו'. בסדר? בוא נראה מה אומר הרמב״ם ביחס לאהבת השם ולראתו. ואחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו. ובכן, אומר הרמב״ם כאן, הוא מדבר איתנו גם על אהבה וגם על היראה בו זמנית, ואנחנו מדבר קצת גם על שניהם, אבל הוא מדבר קודם כל על אהבה, איך מגיעים לאהבת השם. הוא אומר, אדם מתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים. זה דרך אחת, להתבונן בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עולם גדול, משוכלל, שכל דבר כל כך מתוכנן, כל כך במקומו, והוא בורא את היצורים הגדולים האלה, את הגלקסיות הגדולות של השמש והריח והכוכבים, וכל מערכת השמש הנפלאה, שאני לא יודע כמה... הרמב״ם גם כן ידע בזה הרבה, אני לא יודע כמה... אנחנו היום יודעים הרבה יותר מה שידע הרמב״ם על המערכות האלה. כל המקרו-קוסמוס של כל העולם, של כל היקום, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, אדם מסתכל על היצירה הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא, אומר, זה עד. זאת חוכמה גדולה שאין לה קץ וכו'. ואני רק מבקש להוסיף כאן, שבימינו אנחנו יכולים ואנחנו מכירים ומגיעים, ויש אנשים רבים מעולם המדעי, שמגיעים להכרת השם ולידיעת השם, ומתוכה גם לאמונה ולאהבת השם, מתוך לא המבט הגדול על הקוסמוס הגדול, אלא אפילו מן המבט על, אם תרצו, על הנאנו קוסמוס, כן? על, 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 על התא ועל על חלקיקים בתא וכולי, על כל מה שאנחנו מגלים היום וכל מה שמגלים על גודל החוכמה ועוצמת החוכמה והיקף החוכמה שיש בכל תא קטן של יצור חי, שזה משהו שלא יאומן בדברים האלה. כשאדם מביט ומתבונן בדברים האלה, וידוע, וזה גם רואים את זה, כן? אצל כל מיני אנשי מדע, אחד אנשים שעוסקים במדעים מדויקים, יש ספר של יהודי, ספר יפה, לא יודע כמה אפשר להשיג אותו היום, אבל זה בקור המהפכה המדעית. שמעתם על הספר הזה? ספר שכתב אהרון קציר. שמעתם על האיש? פרופסור אהרון קציר. מי זה האיש?
שמעתי את השם.
שמעת. אה? מה הוא?
הנשיא?
קשור לנשיא? איזה נשיא? אפרים קציר, כן, קשור מאוד. הוא היה אחיו, אחיו של הנשיא קציר, זכרונו לברכה. אבל הפרופסור אהרון קציר, השם ייקום דמו, הוא נהרג, הוא נרצח בפיגוע שהיה בשדה התעופה לוד, לא בן גוריון, לפני שהיה בן גוריון, שדה התעופה לוד, על ידי המחבל היפני קוזו קמוטו. זה אין אחד שלא שמע עליו, אני חושב את השם הזה, כן? הייתה תקפת מחבלים בשדה התעופה בלוד בשנות ה-70, כן? והנשיא אפרים קציר נבחר אחר כך להיות נשיא בתור אח של, כן? אז אחיו אהרון קציר היה פרופסור, היה מדען, שניהם היו מדענים גדולים במכון ויצמן, ונדמה לי שאהרון קציר כתב את הספר בקור המהפכה המדעית, ושם הוא מגלה ככה איך ככה כשאדם מתבונן בתוך הבריאה, בתוך ככה נבחי הבריאה, נכנס ורואה שם את יד השם ואת, שפועלת בתוך המציאות הזאת, והוא לא יכול להישאר אדיש למבט הזה ולמראה הזה. טוב, אז דרך אחת, זאת דרך אחת להגיע לאהבת השם, על ידי התבוננות בבריאה במכלול הגדול, ומצד מסוים, דווקא המבט הזה מראה בעצם את אפסות האדם. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תמקדנו. זה מביא את היראה ואת הרתיעה.
זה בא ביחד
כי...
או שזה נובע אחד מתוך השני?
זה בא, הייתי אומר, מה זה ביחד? הייתי אומר, רצו ושוב. כן? רגע אחד, זאת אומרת, אתה אומר, וואו, לעוצמה כזאת, אני רוצה להתחבר, אני רוצה להיות חלק מהעוצמה הגדולה הזאת. מצד שני, אני אומר, מה אנוש כי תזכרנו? כן? מי האדם? אבל עד שכחו שאותו אדם שאלה ואומרים מה אנוש כתפירנו, כתוב עליו גם בתחסרי ומעט מאלוקים. זאת אומרת, האדם יכול להגיע לרמות גבוהות, אבל תמיד יש גבול, כן? והקצת הזה של המעט שבתחסרי ומאלוקים, כן? זה הקצת שמספיק בשביל להבין שתהום עצומה פעורה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד משימתו של האדם היא להגיע לשיא הקרבה ולשיא הדבקות לקדוש ברוך הוא, ומצד שני, כן? איך יכול אדם סופי להתחבר עם אינסוף, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, ושם זה בא הרתיעה. והמציאות היא של החיים שלנו, היא שאדם נע כל הזמן בקוטב הזה, בתנועה הזאת שבין הרצון והיכולת והשאיפה להתקרב, לבין ההבנה, כן, של מה אינוס כי תזכרנו, בן אדם כי תבגדנו, לבין הרתיעה הזאת. זה האהבה והיראה, זה הרצון והשוב שבו אדם נע כל הזמן. אבל כל זה רק דרך אחת שהרמב"ם מציע, כיצד היא הדרך להגיע לאהבתו יתברך. בעזרת השם, בשבוע הבא, אז נפגוש גם את הדרך השנייה ולנסות את היחס בין שתי הדרכים האלה.